באופן כללי, הספר תפארת ישראל, חז"ל דורשים בגמרא שלך השם הגדולה והתפארת, תפארת זו מתן תורה. כן, התורה נקראת תפארת. כן, תפארת היא לעושה, למי שמקיים את התורה, כאן נקראת תפארת. תפארת זה כמו כתר, אז כתר תורה זה תפארת תורה. כן. אז הספר תפארת ישראל זה בעצם ספר של המהר"ל על התורה. זה הנושא של הספר הזה. הוא מייחד לזה ספר שלם, כי כנראה שהתורה היא מספיק חשובה שצריך ספר או ספרים שלמים להסביר אותה, לדבר עליה עוד לפני שנכנסים, תודה רבה לצילומים, עוד לפני שנכנסים לפרטי התורה, לימוד התורה, קיום התורה, צריך קודם כל להבין מה זו התורה. מה זה תורה שבכתב, מה זה תורה שבעל פה, מה זה המצוות, מה זה גזירות חכמים, כן? מה היה שם בהר סיני, וכולי וכולי. כל הצדדים של התורה וגם של המצוות. תוך כדי המהר"ל גם שולל כל מיני הבנות מוטעות. ומה שונה התורה מכל מיני תורות או חוכמות אנושיות, מדעיות, ומה היא שונה מכל מיני דעות רוחניות, דתות ותורות דתיות אחרות. הולך ומברר את זה. זה מאוד חשוב, מכיוון שכשאנחנו פוגשים את התורה, אז אנחנו עלולים בטעות לחשוב שאפשר להשוות אותה לכל סוג של חוכמה אחרת. כן, שקיבלנו את המערכת שעות בכיתה ג' או ד' וזה, זה היה היסטוריה, גיאוגרפיה, חשבון, תורה. אז תורה זה מאוד חשוב, כי תורה זה תורת השם, זה עבודת השם, זה מצוות. ברור, היה ברור לנו שזה חשוב. אבל עדיין התורה נתפסת כמקצוע. צריך ללמוד את זה ואת זה ואת זה, גם לומדים תורה. אז אנחנו התבגרנו, תודה רבה, ואנחנו מבינים שהתורה, תודה רבה, שהתורה זה לא סתם מקצוע, אבל זה משהו הרבה יותר גדול מזה. אנחנו מבינים שהתורה זה לא מקצוע ברשימת המקצוע, אבל לפעמים במאחורה בראש, בתת מחשבה, אנחנו כן לפעמים מתייחסים לתורה כאל איזשהו מקצוע. כן? זו אמירה כללית מה שאני אומר. תוך כדי הדברים, כבר בהקדמה פה, במה שהתחלנו שבוע שעבר, מתברר כבר, שיכול להיות אדם שהוא מאוד מכבד את התורה, הוא אוהב את התורה, הוא לומד את התורה, אבל בתת הכרה שלו, במחשבה העמוקה שלו, יש לו איזה יחס לתורה, שזה לא היחס הנכון, לא היחס בגובה הנכון. הוא רואה את התורה כמו כל מיני חוכמות אחרות לפעמים. דיברנו על זה שבתחילת ההקדמה, עוד רגע נקרא את זה לפנים בזריזות, כדי רק לאסוף את הדברים, שהמהר"ל מאוד מדגיש פה שכל אדם יכול ללמוד תורה. גם אם זה אדם שאין לו רקע ואין לו את הכישורים ויכול להיות שלוקח לו פי עשר זמן להבין משהו מאשר אנשים אחרים. כל אחד יכול ללמוד את התורה, כל אחד חייב ללמוד את התורה וכל אחד כשהוא ילמד תורה הוא פוגש את התורה, פוגש את תורת השם. לא יבוא אדם ויגיד, לא, אני, אין לי רקע, אין לי כישורים, אין לי יכולות, יש לי בעיות כאלה ואחרות, אני, תורה זה לא בשבילי, אני לא, אני יותר מעשי, יכול לעשות דברים מהידיים. הראש כאן לא, אולי זה נכון, בכמות הלימוד שלו ועומק ההבנה שלו, היא לא כל כך, כל כך מרשימה. אבל זה לא משנה, זה לא הנושא בתורה. בכל מקצוע אחר, כן, השייכות שלי, הכדאיות שלי ללמוד כל מקצוע אחר, נמדדת ביכולת שלי להצליח באותו מקצוע. כן, דיברנו שבוע שעבר, אם אדם אין לו ראש פיזיקלי, הוא מתעקש ללמוד פיזיקה, והוא נכשל עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, אין זה שום תועלת, הוא מבזבז את זמנו. הוא לא לומד פיזיקה, הוא לא מבין פיזיקה, והוא סתם, מבזבז את הזמן, מבזבז את החיים. אבל כשאדם לומד תורה, הוא מתאמץ להבין את האמת של התורה, וזה לוקח לו המון שעות, הוא לא זוכר לגמרי הכל, הוא לא מבין עד לעומק. זה לא חיסרון. התורה זה לא כמו מקצוע אחר. עצם הרצון ללמוד תורה והעמל ללמוד תורה, כל אחד לפי דרגתו. כן? זה לימוד תורה לכתחילה, זה תורה. אם אני אשמע סיפור על, לא יודע, על הרב עובדיה זצ"ל, עכשיו שבוע שעבר היה הזכרה שלו, זה הרבה סיפורים מסתובבים. שהוא היה יושב בבית דין עד 14:00, זו עבודה מאוד קשה. אחרי זה הוא היה נוסע, דבר איתכם לפני 40-50 שנה, באוטובוסים, עד 23:00 מתרוצץ באשדוד, אשקלון, טבעות, דימונה, תל אביב, פתח תקווה, להעביר שיעורים, 5 ימים בשבוע. ככה הוא התרוצץ ברגליים שלו, בלי רכב שרד של דיין, לא שום דבר. 14:00, עולה על אוטובוס, עוד עוד לפני מנחה, אחרי מנחה, לפני ערבית, אחרי ערבית, אחרי זה, הולך ומעביר שיעורי תורה. מקרב את ישראל לתורה. כך הוא בעצם בנה את מפלגת ש"ס. כן? הוא לא חשב על התנועה הפוליטית, הוא חשב על להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את, את התופעה של החילוניות והמסורתיות לשורשים, להחזיר עטרה ליושנה. כן, הרוב המוחלט של יהודים שעלו מארצות המזרח היו קשורים בתורה ומצוות. ובדורות הראשונים במדינת ישראל הדברים השתרבבו והתרחקו מזה, לא בכוונה, וגם בגלל חינוך, מערכת חינוך ממלכתית, ועוד כל מיני לחצים עליהם, שיעזבו את התורה והמצוות. בא הרב עובדיה, 30, 40, 50 שנה הלך לקום המדינה, ושם ברקס, אמר, רגע, תחזרו, תחזרו. אז הוא משתיים הצהריים עד 23:00 מזכה הרבים, מפיץ תורה ברבים, אז הוא מגיע הביתה ב-12, מה הוא עושה? יושב ולומד. עד מאיזה שעה הוא יושב ולומד? אנחנו לא יודעים איזה שעה הוא יושב ולומד, אבל הרב יצחק יוסף, הרב הראשי היום, שהוא הבן שלו, הוא סיפר שכשהוא היה אברך צעיר, הרב עובדיה התקשר אליו ב-14:30. העובדיה התקשר לבן שלו 14:30. אם מישהו מאיתנו מקבל טלפון מההורים 14:30, זה טלפון מדהים. כן? העובדיה התקשר לרב יצחק יוסף 14:30, הוא שואל אותו, תשמע, אני נמצא פה בתוך הגמרא הזאת והזאת, יש לי קושייה כזאת וכזאת, אתה חייב לעזור לפתור את הבעיה. העובדיה היה שקוע בסוגי הארץ, חזרה את השאול בן שלו. אז הרב יצחק יוסף אמר לו, בסדר, רגע, אבא, שנייה, אני איתו לי ידיים, שים להתלבש משהו ואני נלמד את זה. אז הרב עובדיה אמר לו ככה, מה? אתה ישן? הוא התחיל לצעוק עליו. מה אתה זה? אתה לא אוהב את התורה, אתה לא אכפת לך מעם ישראל, אתה ישן לך, שינת זה, בטלן, עצלן. זה ביטויים של אהבה של הרב עובדיה. וככה הרב יצחק יוסף סיפר. אז אנחנו יודעים ב-14:30 הרב עובדיה צעק על הבן שלו. למה הוא ישן ולא לומד תורה. אז אני קורא סיפורים כאלה, מה זה יכול לעורר אצלי? חושה מאוד גדולה. מה שווה שאני מתאמץ לנסות להבין, וזה לא מתקרב לעומק ההבנה, לעומק המסירות. אם אני עיר ב-14:30, זה בגלל שאחד הילדים העיר אותי, זה לא מסיבות, לא זכיתי לזה. אומר המהר"ל, זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נמדד בכמותיות, זה לא נמדד בדברים כאלה. כל אחד, לפי הכישרונות שלו, לפי הכוחות שלו, ככל שהוא חפץ, רוצה בתורה ועמל בתורה, הוא מתאמץ. לא מחפש ככה חיים כאלה. הוא רוצה להתאמץ. ואצלו זה להתאמץ, זה להתאמץ חצי שעה על משנה אחת. כן? וכל מיני אחרים, בחצי שעה הם יכולים ללמוד מסכת משניות. אז אפילו הרב עובדיה יכול ללמוד מסכת גמרא בחצי שעה. זה לא משנה. הנושא פה הוא לא מצליחנות. תוצאות. זה לא מבחן התוצאה. כמה אני מצליח. זה בכל מקצוע אחר. בפקולטה בזה, אתה רוצה להצליח, אתה רוצה להיות מצטיין, תצטיין תואר ראשון, תתקבל תואר שני וכו'. זה הנושא, אתה רוצה להצליח בפיזיקה או בכל נושא. התורה הנושא זה לא הצלחה בכלל. אם מישהו ניגש לתורה, הוא מרגיש שהוא חייב להצליח, הוא חייב לעקוף את החבר שלו, הוא חייב להיות מבריק, הוא חייב ממש מינימום זמן, מקסימום חומר וזה, הוא עוד לא נכנס לבית המדרש, הוא לא בתורה. הוא עוד לא שם. הוא בא עם מעט, הוא יודע שתורה זה לא כמו שאר המקצועות. אבל עמוק מאחורה הוא עדיין חושב שתורה זה כמו כל מקצוע. ואני צריך להיות מצליח בזה. כן? בחור ישיבה שעמל, שתדעו את זה, אתם תכירו בחור ישיבה בזאת שם. בחור ישיבה שעמל 3 דברים ביום. עמל מאוד 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 מתאמץ. כן? אבל היכולת שלו, בהספק שלו, הוא לא איזה משהו מאוד מרשים לזה. אבל הוא מתאמץ. עמל לפי הכישרונות שלו. זה חפץ השם. הוא אשרי אדם שעמל בתורה. הוא עמל בתורה. זה חפץ השם, זה מה שלו, זה בשביל זה התורה. כן? אז בוא נקרא את זה בו בפנים. וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. כן, זה פסוק שאומרים שמגביהים את ספר התורה בתפילה, אז מביטים בתורה ואומרים, זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. המהר"ל מדייק בזה שכתוב לפני בני ישראל. כן? הוא לא נתן את זה לבני ישראל, הוא נתן את זה לפני. כאילו הוא מניח את זה לפני. בבקשה, תורה מונחת לפניכם. מה הכוונה מונחת לפניכם? כל מי שרוצה שבוא וייקח. זה המסר, כך הוא מדייק, בוא נראה. הכתוב הזה רוצה לומר, כי התורה חפץ מונח. כל הרוצה לזכות בה, יזכה בה. מה, אבל אם אין לי רקע, והתחלתי בגיל מאוחר, ואני לא כך מבין, ויש לי קושי. אין, אמרה לו, אין תירוצים כאלה. זה פשוט לא, זה לא השיח הנכון מייחס לתורה. ולכך, לא אמר, בפסוק שם, אשר שם לי בני ישראל, אלא רק, מה הוא כתב? לפני בני ישראל, כמו דבר מונח לפני כל הרוצה, לזכות זוכה. גם כתוב בגמרא, נדמה לי בעירובין, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה לעבוד איתו, איתו. כן? משווים את זה לכהונה ולמלכות. מי יכול להיות כהן? מי שאבא שלו כהן. מי יכול להיות מלך? מי שאבא שלו מלך, או לפחות סבא שלו, משפחת המלוכה. כן? התורה אינה ירושה לך, תורה זה לא באה בירושה. תורה כל אחד יכול לזכות בה. כן? אדם יכול להיות עם כישרונות גדולים מאוד, והוא ילמד המון 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 תורה, והוא יהיה באמת בן תורה שיודע הרבה, ויכול להיות שאדם יתאמץ פי עשר ממנו, והגיע לתוצאות של עשירית ממה שהוא צריך להגיע. יכול להיות שאותו הפחות חכם, הוא קנה תורה יותר עמוקה, יותר גדולה. יכול להיות שהוא יותר בן תורה, כן? כי הנושא פה זה העמל. הרצון והעמל, לא המצליחנות. מצליחנות זה בפקולטה, שם זה מצוין. בכל תחום אחר יש מצליחנות, רוצים להצליח. בסדר? בוא נמשיך בפנים. ולא יאמר האדם, הוא בא לשלול מחשבה מוטעת, כי התורה לא ניתנה אלא רק לגדולי החכמים, שהם רחוקים מן הטעות. כן, הם אף פעם לא טועים, אז שהם עסקו בתורה, אני טועה, אני לא מבין, אני מבין. חצי מבין, מתבלבל, לא לגמרי ברור. לא כדאי שאני אתעסק עם זה. אל תחשבו ככה. התורה ניתנה לכל. ולא יאמר גם כן, אולי יש גאה בתורה. אני עלול לעשות טעויות. לא מדובר פה בדרך שאדם שהוא עושה טעויות, שהוא יפסוק הלכה לאנשים. מי שרוצה לפסוק הלכה לאנשים, אז לא כדאי שהוא יעשה טעויות. זה עוד נושא. להורות הלכה, ללמד תורה, זה עוד נושא. אבל ללמוד תורה, אין כל התירוצים האלה, זה אין תירוצי פטור. אני לא מבין, אני לא יודע, אין לי רקע. זה לא רק שהם פטור, הם לא שייכים לעניין בכלל. בסדר? ולא יאמר גם כן, אולי יש גאה בתורה. ודבר זה פרשו במדרש. יש פסוק שיר השירים, הביאני אל בית היין, ודגלו עליי אהבה. בית היין, יש כמה פרשים, יש מסבירים שזה בית המקדש, יש מסבירים שזה בית המדרש. בכל מקרה, הדגש פה בפסוק שהמדרש מביא, זה דגלו עליי אהבה. מה זה דגלו עליי אהבה? זה כמו שמקיפים, נכון? שהמחנה המשכן היה מוקף בדגלי ישראל. דגלו, הכוונה, הקיפו אותי באהבה. אומר הקדוש ברוך הוא פה, מקיפים אותי באהבה. מי מקיף אותי באהבה? מה הקדוש ברוך הוא כל כך שמח ומרוצה? מאיזה התנהגות, מאיזה דבר? רבי יונה אמר, שני חברים העוסקים בהלכה. זה אומר ביתיו של הלכה, וזה אינו אומר ביתיו של הלכה. אחד הבין את הביתיו של הלכה, את העומק, את הסברה, את הסוגיה, הבין את כל העסק. ואחד לא הבין, הוא פחות חכם, הוא למד איתו, שניהם התאמצו יחד, אחד הבין, הגיע למסקנות ברורות, הוא יודע ביתיו של הלכה, הוא יכול לפסוק הלכות, הוא יכול להורות להלכה, שני לא, אבל שניהם התאמצו. אומר הקדוש ברוך הוא, דגלו עליי אהבה. שניהם מקיפים אותי באהבה, הם שווים בהם. שווים, פרקטית, אחד יוכל להורות הלכה, יש בזה המון תועלת לעם ישראל. אבל מצד לימוד התורה, שניהם שווים בהם. אמר רב אחא, הוא דורש את הפסוק הזה בצורה אחרת, עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כלומר, הוא אפילו, הוא לא רק שהוא לא מבין את התורה, הוא לא יודע לקרוא כמו שצריך. כן? כתוב, ואהבת את השם אלוקיך. מה הוא אומר? ואייבת. אייבת זה אויב, זה לשנוא. איבה, כן? איבה אשית. איבה, כגון ואהבת, אייבת. אומר הקדוש ברוך הוא, דגלו על האהבה. עד כאן. גם את זה אני אוהב את זה. כן? אין הכוונה, אבל, שלא צריך להתאמץ לנושא להבין את התורה. תקרא, אהבה, תקרא ככה, תקרא, לא משנה, משנה, העיקר שאתה קורא משהו. לא. צריך מאוד מאוד להתאמץ, לכוון לאמת. לחפש את האמת, לחתור לאמת, להתאמץ, לברר מה כתוב פה בפסוק, במפרשים, בהלכה, באמצעת שרים, בכל מקום שלא יהיה בתורה, שבכתב, שבעל פה, להתאמץ מאוד. מעבר לכוחות שלה. זה לא כמו שקוראים עיתון, או אלון, או ספר. כן, אם יש איזה ספר שהוא מאוד 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 מאמץ את המוח, שלא עצר את זה, אז שלא היום לקרוא את זה. ספר זה משהו שכזה כיף כזה לקרוא. כן? תורה, אנחנו רוצים להתגיע את עצמנו. אנחנו רוצים לאמול. להתאמץ. התורה היא בדרך כלל דורשת את זה, כי התורה היא רחבה מניעה, יש לה עומק גדול. וצריך להתאמץ, אפילו סתם להבין רש"י על החומש. להתאמץ. כן? אומר המהר"ל, זה התכלית, זו המטרה, זה המבוקש. השם רוצה רצון ועמל. כן? אז קודם כל הדבר הראשון שהוא אומר פה, אז לאסוף את זה, שזה לא נכון לבחון את התורה במבחן התוצאה. בסדר? זה לא כמו כל מקצוע אחר. עכשיו הוא בא להסביר את הצד השני. אני מדלג איתכם פה לעמודה השמאלית בעמוד ג' בפסקה השנייה. לא אמנם הראשון, אמנם השני. בסדר? אמנם לשום דברי תורה לפני זולתו, כלומר ללמד תורה, להורות הלכה, הוא קשה. זה לא פשוט. זה לא, תשמע, עיקר הכוונה, מה זה משנה מה אתה פוסק? עיקר הכוונה, מה זה משנה מה אתה מלמד? לא, לא, לא. פה צריך אחריות. משתי פנים. יש שתי קשיים, שתי מעכבים. ללמוד תורה אין מעכב, אין תירוץ ואין כלום. אפילו אתה לא יודע לקרוא, ואהבת, ואהבת, תלמד תורה, תתאמץ על תורה, כדאי ללמוד עברית, כן? של דקדוק וקריאה, כדי לא לטעות. אבל בללמוד תורה אין, אין עיכוב, אין תירוץ. אין אף אחד יודע, אני אגיד, אני קשה לי, אני עובד, אני פה, אני שם. בסדר, אז תלמד 5 דקות ביום. אבל לא למד, אז תלמד דברים פשוטים. אין, אין תירוץ, אין פטור מהתורה. כן? אבל ללמד זה כבר אחריות אחרת. אמנם לשום דברי תורה לפני זולתו, לתת תורה, להעביר תורה, הוא קשה משתי פנים. מה שני הפנים? שני הצדדים של הקושי. האחד, כי אם אינו מכוון להלכה, אם הוא לא כיוון הלכה כמו שצריך, הוא לא הבין אותה ולא לימד אותה בצורה מדויקת ונכונה, אם אינו מכוון להלכה להעיר עיני זולתו בדבר אמת, למה לא? אם אתה עלול להטעות אותם, אתה לא תיתן להם דבר אמת, אמת לאמיתה, אמת ברורה ונהירה וזה, אל תיכנס לזה. אתה תורה הלכה, אתה תטעה אנשים. או שתטעה אנשים בהלכה ממש, או שתטעה אנשים בהסברים ודרשות, ותגיד כל מיני, קרא שיום ככה, הוא מסביר את זה בכל מיני, ולא בצורה מדויקת. זה, אתה מטעה אנשים. זה שאתה טועה, זה בכל תנות. כל עוד התאמצת ללמוד את התורה, ואתה לא הגעת למסקנות הכי מדויקות, אבל אתה עמל בתורה. מצוין. אבל להעביר את זה למישהו אחר, זה, כן, אנחנו לא רוצים להעביר דברים מוטים. למה? כי תכלית, המטרה, מה שיכוון האדם שהוא מניח דברי תורה לפני זולתו, מה התכלית? למה הוא רוצה לתת תורה לאנשים אחרים? להחכים אותו בדברי אמת ויושר. אבל לכוון לאמת של התורה ולא יושר של התורה, זה לא קל. דרך האמת רחוק מי שימצא, כל שכן בדורות האלו שעבדה חוכמה בבני אדם. כן, אומר המהר"ל פה בדור שלו, שהתורה היא, יש איזו ירידת הדורות קצת. ולכוון לתורה בצורה מדויקת, זה קשה. אין הכוונה שאי אפשר ללמד ילקוט יוסף או שמירת שבת כי איך אתה הכל כתוב. אנחנו צריכים ללמד מה שכתוב. אותו דבר, חומש ורש"י, יש המון הדברים שאפשר ללמד. שאין בעיה, אין חשש שאדם מתעבר. פה כנראה הוא מדבר דווקא על, 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 על מסורת של פסיקה, כן, זה דבר שדורש המון המון שימוש של חכמים, כן, כל מיני סיטואציות סבוכות בחושן משפט, או באבן העזר, או בדיני תומה וטהרה, שזה זה לא רק, זה לא הלכות יבשות, זה משהו שאדם צריך לשמש חכמים המון המון שנים, עד שהוא בעצם ראוי לפסוק בזה ולהעביר את זה לדורות הבאים, כן, אז בדבר הזה, לא כל אדם שרוצה לבוא ללמד ולעמיד תלמידים, כדאי שהוא יעשה את זה. זה הקושי הראשון, שיכול להיות שתטעה. וכשאתה רוצה להורות את האחרים, הטעות היא, יש לה משקל, וזה תוצאות לא טובות. כן? אבל הקושי השני בלרמד, שהוא יחד לי עכשיו, הוא הרבה יותר משמעותי, ולזה לדעתי המערב בעיקר חותר. אומר ככה, השני. כלומר, הקושי השני בללמד אחרים, אף אם הוא מכוון ההלכה, הוא יודע את ההלכה, הוא יודע ללמד את ההלכות. כן? יש הלכות שהן שחור לבן. זה מוקצה או לא מוקצה? כן? אבל טריפה, חיה ששחטו עוף, יש שם ספק טריפה. זה דברים מאוד, מאוד עדינים, מאוד קשים. צריך להבין בכנף, בשש, תרנגולת, וזה, ובהמה, וזה, אם זה חלק או לא חלק, זה המון סירחות והמון סירחות עם חף, כן, זה ביטוי בהלכה. המון דברים לא פשוטים, או מראות טומאה של שליחות נידה, זה תורה שלמה, זה לא שחור לבן, כן, זה דורש טביעות עין ושימוש של המון המון שנים, כן, אז אפילו הוא מכוון את ההלכה, הוא יודע, הוא לא טועה, הוא בא ללמד תורה אמיתית, מדויקת, ישרה. אבל מה הקושי? מי יודע אם יהיו לרצון עם ריפיו לזולתו? אולי לא ירצו להקשיב. למה שלא ירצו להקשיב? מה הוא בא? הוא אומר דברי תורה, למה לא להקשיב? מה שרצה? ואם לא יהיו לרצון, הוא אומר דברי אמת, אבל אם לא לרצון, לא מתקבלים אצל הציבור, עדיין לא הועיל דבר, אז אין בזה שום תועלת. ואין ספק, מסכם המהר"ל, כי כל פעולה, מעשה שאדם עושה, שרחוק שיגיע פועל לתכלית כוונתו, אתה עושה מעשה ויש סבירות מאוד נמוכה שיגיע למטרה, אז אין רואי שיפה לאותה פעולה שלא יהיה פעולתו, לריק ולבטלה. כלומר, אם ללמד זה קשה, הן מצד שצריך לעמוד על דברי התורה בצורה מאוד מדויקת, צריך לכוון לאמת, הן מצד שהדברים צריכים להתקבל אצל הלומדים. כן? זה שתי צדדים שמאוד מאוד קשה לעמוד בזה. הדגש, בעיקר של המראה פה בהמשך, זה בעצם הצד השני. כלומר, בוא נצייר ציור, עומד פה תלמיד חכם, עומד פה רב, שהוא מכוון לאמת של התורה, והוא בא ומלמד את התורה הזאת, ויש בציבור מין, יש אנשים שלא רוצים לקבל ממנו תורה. למה שלא רצו לקבל ממנו תורה? רוצים ללמוד תורה, אחרת הם לא באו, הם לא היו באים בכלל. אבל עם הרב הזה, או הזה, או הזה, יש להם איזה בעיה. עם המלמד הזה, או זה, הם לא רוצים לקבל ממנו תורה. למה? יש קנאה. פשוט מאוד. מהר"ל אומר, יש קנאה. הרב הזה, זה לא בדיוק, וזה, ככה, וזה, הוא לא, זה, לא מכיר אותו, זוכר אותו מהסניף, הוא לא, צדיק מה פה, שם, כל מיני, איזה מין יצר הרע כזה, להקטין רבנים, תלמידי חכמים, בני תורה. מה זה? זה תחרות. תחרות. הוא מעביר שיעור, אני לא מעביר שיעור. טוב, אז אני חייב כאילו, כואב לי, שלמדנו יחד בישיבה, והוא עכשיו הרב של המקור, והוא מעביר את השיעור, ואני צריך לשמוע השיעור שלו. כואב לי, אני אחול מכינה. היינו באותו קו הזינוק, והוא ניצח, הוא עבר אותי. יש תחרות. והפקולטה זה נכון. בפקולטה זה נכון, אתה כדי להיות מוצלח, אתה צריך להיות, מה שנקרא, לא לדרוך על כולם, גם זה לפעמים, אבל להיות יותר מכולם, וזה הכל נבחן. כן? זה התחרותיות שיש בהמון המון תחומים. אבל בעולם התורה זה לא ככה נגישים לתורה, אבל אומר המהר"ל, יש תופעה כזו, יש בעיה כזו. איפה המהר"ל אומר זה? מה הוא כזה פסימי, הוא כזה חושב שעם ישראל מקנים, אנשים באים לשמוע תורה, ויש להם כזה מחשבות של, או שאני מדבר על שטויות, זה, שמע, אני אומר לחבר שלו, לא כך, זה לא בדיוק מה שהוא אומר, ואין כזה תחרות בין תלמידי חכמים, זה נורא. כן? מאיפה אנחנו לומדים את זה? אז יש, אני לא יודע אם פגשתם את זה, אבל יש תפילה שרבי נחוניה בן הקנה תיקן. איזה תפילה הוא תיקן? תיקן תפילה בכניסתו לבית המדרש, וביציאתו מבית המדרש. כן? מכירות את התפילה הזאת? התפילה הזאת, מי זה רבי נחוניה הקנה? הוא היה תנא. התפילה הזאת מוזכרת במשנה, בגמרא, מסכת ברכות. כלומר, זו תקופה מאוד מאוד מיוחדת בעם ישראל, זה תקופת המשנה והגמרא. זה תקופה של, 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 של חז"ל בעצם. הם חכמים אדירים, צדיקים גדולים מאוד. כן? ומה רבי נחוניה כאן אומר? הלוואי שנקדש שם שמיים ונלמד תורה לשמה וכל עם ישראל יתרומם ויחזור בתשובה. אומר לא, שלא יקשר, שלא ישמחו בי חבריי. על מה הם ישמחו? שלא ישמחו על זה שנחשב? זה תפילות של תנאים? זה הרמה המוסרית שלהם? ככה משמע? כמובן שלא. ככה יוצא. רבו נחוניה בן עקר אומר, רבותיי, מה התפילה באמת שצריך להגיד לו? כולם חסים לבית מדרש, וכולם פה רוצים להצליח יותר מהשני. יהי רצון שלא נהיה שם. יהי רצון שנכבוש את יצרה של הקנאה והתחרות, כן? ושאם אני אקשר, אז שלא ישמחו בי חבריי, שיצטערו בזה שנכשלתי ויעזרו לי. כן? זו תפילה. אומר המהר"ל, אם התנאים היו צריכים להתפלל שלא תהיה קנאה בבית המדרש, כן? אז אחת כמה וכמה שגם אנחנו צריכים לדאוג לזה. צריך להתפלל על זה. עכשיו, המהר"ל, הוא לא בא להגיד לנו משהו מוסרי. כלומר, נו נו נו, זה לא יפה ככה לקנות. תקנו נו, באמת, זה מידות רעות, מידות מגונות. זה נכון, קנאה זה מידה מגונה מאוד. כן, כתוב במשלי שזה רקב עצמות קנאה. כן, אחרי 120 הגוף נרקב. אבל העצמות לא תמיד נרקב. הקנאה היא אפילו מרכיבה את העצמות. זה ריקבון. אדם שהוא מקנה, הוא לא חי חיים בכלל. הוא לא חי חיים. כל החיים שלו זה קושי אחד גדול. מעניש בעיקר את עצמו. הרב קוק כותב שקנאה זה אדם שהוא מחשיך את הנשמה. פשוט שם כאילו וילון על הנשמה, לא רואה, לא נראית, לא קיימת, לא סופרים. אתם מכירות ספר אורחות צדיקים? אורחות צדיקים נכתב לפני כ-800 שנה, ספר של הראשונים, ספר מוסר, שלא יודעים מי כתב אותו. כן? שלושת ספרי המוסר הכי קדמוניים, בעצם זה מסילת ישרים, קדם לו בהרבה שערי תשובה של רבי מיונה, שהוא היה בתקופת הרמב"ם, ואורחות צדיקים שגם היה באותה תקופה, אומרים אולי זה רבנו בחייו, לא יודעים מי כתב את זה. ושם זה ספר שדומה קצת לפלא יורץ, מסודר לפי מידות וערכים. מצד ישרים זה הדרגתיות, זה עולם אחר. אורחות צדיקים שם היה. והוא אומר שם באורך הקנאה, סביב הקנאה הוא אומר משהו זה זה. הוא אומר, תראו לכם שני אנשים שהם שונאים זה את זה ומקנים זה את זה. רוצה לראות עד כמה הקנאה יכולה להעביר אותנו על דעתנו. כן? שני אנשים שהם כל היום בתחרות, בקנאה, בשנאה גדולה. ופתאום נגלה אל אחד מהם, לא יודע מה, איזה מלאך. ככה אורחות צדיקים, בסדר, משל. והוא אומר לאחד מהם, אתה יכול לבקש ממני מה שאתה רוצה, אתה תקבל. זה ממש נפלא, כן? זה כמו סיפורי מעשיות. זה אורחות צדיקים לפני 800 שנה, הוא כתב סיפור כזה. אז הוא חושב, חושב, חושב. ‫התחיל לדמיין איזה דברים נפלאים ‫הוא יכול לבקש. ‫אבל אז אומר לו המלאך, ‫אבל יש לי תנאי אחד. ‫מה שאתה תבקש, אתה תקבל. ‫והשני, שאתה כל כך שונא אותו ‫ומקנה בו כל הזמן, ‫הוא יקבל פי שתיים. ‫הבנתם? ‫אתה תבקש מיליון, דרך אגב. ‫אתה מבקש מיליון, ‫אתה בעצם נותן לשנוא נפשך ‫שתי מיליון. ‫אז זהו. אבל שהגעת, אני לא רוצה לבקש כלום, מה אני, כל דבר שאני אבקש, הוא יקבל פי שתיים. הקינה, מה, אז מה אתה מבקש מיליארד, הוא יקבל שני מיליארד, לא יודע, אז תחשוב עליו יותר בחיים, יש לך את כל הכסף, את כל מה שאתה רוצה. מה זה, לא, זה אוחז, הקינה אוחזת בך, ומשתקת אותך. אתה לא יכול אפילו לדרוש, לבקש לעצמך משהו, מחשש שלמישהו יהיה יותר. כן? זה הקינה, היא מטריפה את הדעת. אז מה הוא מבקש בסוף? נו, תזרקו, מה אתם עושים?
שיעקרו אותנו.
מה?
שיעקרו אותנו.
ש?
שיעקרו אותנו.
את קראת את זה בפנים?
לא, אני קראת.
יפה מאוד, כן, מבקש את הקור יין אחת. כן? כל הבקשה הוא מרוכז, זה עיקר שיעקרו לשני שתי עיניים. זה קנאה. ואומר המהר"ל, ואומר רבי נחוניה הקנה, יש קנאה, גם בבית המדרש יש קנאה. זה הולך איתנו, זה קיים. כן? מי שנכנס לבית המדרש, זה לא אומר שאינו יצר הרע. נכון? כתוב בגמרא, פגע בך מנובל זה, המנובל זה יצר הרע. מה אתה עושה? פגע בך מנובל זה, תוקף אותך מנובל זה. מה עושים? תברח ממנו, תהרוג אותו, מושכהו לבית המדרש. צריך למשוך אותו. כלומר, כל אחד נכנס לבית המדרש, עם מי הוא נכנס? מה המנובל שלו, יושב לו על הכתף. היצר איתנו. הקינה נכנסת לתוך בית המדרש, אומר רבי נחוניה הקנה, כן, אבל בוא נתפלל פה שהוא לא ייכנס איתה. כי להכניס את יצר הקינה לבית המדרש זה לא סתם, טוב, עכשיו זה יצר הרע, במידה רעה של קינה, אלא זה הפוך מהתורה לגמרי. התורה זה לא מקום של קינה. זה לא מקום של תחרות, זה לא מקום של מצליחנות. אם אתה מקנה בתורה, אתה עוד לא הבנת מה זה תורה. אם אדם אחד מקנה בחבר שלו שמצליח יותר בתורה ותופס את זה יותר מהר או אולי הוא כבר מורה הוראה בישראל, הוא מקנה, הוא לא בתורה, הוא מניש את עצמו, אתה לא בתורה בכלל. זה בפקולטה, זה בבורסה. כן? בבורסה גם יש תפילה. תראות את התפילה שנכנסים לבורסה? לא. מה זה הבורסה בעצם? לא שאני מבין גדול בכלכלה. אבל אם כל, אין מצב שכל המניות יהיו מוצלחות. כלומר, חייבת, כדי שמניה אחת תהיה נחשבת ותמכר בהרבה כסף, צריך שבהשוואה למניות אחרות היא תהיה יותר רווחית. בסדר? כלומר, אם מישהו רוצה שהמניה שלו תהיה על הגובה, הוא צריך נורא שיהיו מניות אחרות שיהיו למטה. כן? אז מה סוכן בורסה אומר בבוקר שהוא נכנס? יהי רצון שכולם יתרסקו. ורק המניות שלי יהיו למעלה. אז זה בבורסה, בבורסה זה ככה. זה לא טוב כל כך שזה ככה. אבל זה ככה, זה גם בפקולטה זה ככה. אתה רוצה להיות יותר מכולם. ונוח לך שאחרים יפלו, זה לא טוב. גם בתורה זה לא טוב, אבל בתורה זה יותר חמור. מי ששם הוא לא בתורה, הוא לא מבין שהתורה זה לא משהו שנמדד בתחרותיות. בסדר? כן.
אבל כאילו, מה בשאלה? הקושי השני זה שהדברים
שלא יפגעו
בציבור,
לא? כן, אבל עכשיו הוא הולך ומסביר שהסיבה זה בגלל קינה. למה? איזה עוד סיבה יכול להיות?
הוא לא מתחבר לרע, כאילו.
כן, כן, יכול להיות שהוא לא מתחבר לרע, יכול להיות שהרב הזה הוא משעמם ומרדים ולא יודע איך להעביר שיעורים. יכול להיות המון סיבות. הוא מדבר פה על זה שהוא אומר דברי תורה, ואין שום סיבה שהוא לא יקבל את זה, אלא אם כן הוא פשוט לא יכול לסבול שהוא מלמד תורה. גם אם הוא לא מכיר, הוא מקנה בו שהוא הצליח, שהוא עלה לגדולה, שהוא עכשיו רב גדול, רב ראשי, דיין וכו' וזה, אז הוא, יש לו איזה, הוא כל הזמן צריך למצוא בו פגמים, או... לא, לא, זה לא נכון מה שאמרת, זה כל הזמן להקשות עליו, כאילו מתוך לימוד, אבל בעצם הוא לא יכול לסבול את זה שהוא תומם בתורה. בוא נקרא את זה בכלל. בסדר? ברוך אתה, אדוני, חמלן, שפו לי. והדבר הזה אשר אמרנו, מצד שמאל למטה, כן, החשש הזה של לא ירצו לקבל את דבריו של המורה והרב, דבר הזה שאמרנו, אף בדורות השלמים, אפילו בדורות מאוד מאוד עליונים, כמו התנאים, היה צריך לאדם זירוז יתירה שלא יהיה נכשל בזה. כלומר, סכנת הכישלון בקנאה בתורה הייתה מצויה כבר בזמן המשנה. בפרק ב' דברכות, בכניסתו לבית המדרש מתפלל, יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה ולא אומר על טהור טמא וישמחו בי חבריי. וגם אני מתפלל שלא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כן? הוא מודה ומתוודה, אם הם יקשלו, יש לי איזה אינסטינקט לשמוח בי. אתה יושב בשיעור, יש לך איזה תלמיד אחד שאתה קוסמו כזה ומתחרות סמויה, פתאום הוא שואל שאלה טיפשית. אתה מבסוט, שאלה טיפשית. אתה לא צריך להוכיח שאתה חכם, אתה רק שותק. הוא שאלה שאלה טיפשית. זה קורה לפעמים כיתה ב', ג', נכון, זה לא פחות יודע כלום. אז זה גם יכול לקרות בגיל 20, 30 ו-40. אם לא הבנו שהתורה וקינה, התורה ותחרות, זה פשוט לא שייך. כל הקינה והתחרות צריך ל... כתוב שהקינה, השנאה והתחרות, הם מוצאים את האדם מן העולם. כן? אז צריך לעקור את זה בכל מקום בחיים. אבל בייחוד בבית המדרש. ומה הוא לומד מהגמרא שם? הרי, אומר המהר"ל, שאף בתלמיד חכם גדול, כמו רבי נחוניה בן הקנה, כל התנאים שם, לב האדם נוטה מהיצר שלו לשמוח. במה הוא שמח? כאשר ימצא בדברי זולתו, בדבריו של חברו, חיסרון. אתה לא הבנת, אתה טועה, אתה פחות טוב ממני, אני כבר מרגיש טוב. כי ברגע שהוא טועה והוא טועה, טועה, אני נתפס כיותר חכם. כי כל אדם בטבעו ששמח בשלמות אשר יש לו על זולתו. איזה שלמות הכי משמחת אותי? זה שלמות שאני לא צריך להתאמץ עליה. זה מדרגה ומעמד שאני לא צריך להתאמץ עליה. הם מתגלים כפחות חכמים, עושים כל מיני טעויות. ואני יוצא מזה נזכר, יוצא יותר נחשב, בעל שלמות. ולכך מתפלל שלא ילך אחר טבעו. זה הטבע. אבל הוא מתפלל שהוא יצליח להתגבר על הטבע. נשמח שהוא נחשב בדבר הלכה, בו אינו נחשב. אני מדלג לפסקה הבאה. ואם הדבר הוא כך, יש לכם? בסדר? זה אני בעמוד ד' פסקה השנייה, ואם. ואם הדבר הוא כך בשלמי המעלה, שלמי המעלה, בתנאים, המוראים, רבי נחוניה בן הקנה, מכל שכן, אומר המהר"ל בדור שלנו, בדור של המהר"ל, בדור הבלתי שלם, אשר כל דברי זולתו אינם לו לרצון. המהר"ל מתאר פה משהו מאוד קשה. זה לא שלפעמים מישהו אומר זה משהו ואני לא אקבל את זה. אומר לא, יש איזו תופעה. כל דברי זולתו אינם לא לרצון. אף אחד לא רוצה לקבל תורה מאף אחד. כן?
זה בתקופה של המהר"ל.
ככה הוא מדבר, כן, כן. בתקופה של המהר"ל זה תקופה לפני שהקימו את הישיבות. כן? לא הקימו את הישיבות. היו כל מיני חכמים, גדולים יותר, גדולים פחות, מפוזרים בכל מיני מקומות. לא הייתה אחידות. של התורה. היום, אם נגיד, נשאל מישהו, מה נפגוש תלמיד חכם, או רב, או ראש ישיבה, השאלה הראשונה ששואלים זה, טוב, מאיפה הוא בא? מאיפה בית גידול שלו? מאיזה ישיבה הוא בא? מי הרב שלו? כלומר, יש איזה, ב-300 שנה האחרונות, בעצם, בעיקר באשכנז, יש איזו השתלשלות של מסורת של בתי מדרש. כן? אם זה הגאון מווילנה, שתלמידו זה הרב חיים מוולוז'ין, התלמיד שלו זה הנציב מוולוז'ין, הוא הולך משם בחברון, ומיר ופולוביץ, המון ישיבות שהיום, זה שמות של ערים באירופה, מיר, פולוביץ, ש... כן? כל הישיבות האלה, יש להם בית אב, יש להם איזה מסור. שם כאילו, אתה פוגש איזה מישהו, אתה יודע, אתה יודע מאיפה הוא בא, אז אתה יותר נוח לך לשמוע את דבריו. אבל אז היה מין פיזור כזה של חכמים בישראל, פיזור של פוסקים. כן? בזמן המהר"ל, עוד לא... 20 שנה לפני המהר"ל נכתב השולחן ערוך. איפה אנחנו נמצא את היסטורית פה. לפני שהיה שולחן ערוך שליקד את כל הפוסקים והורה הלכה, אז היה כל מיני פוסקים בכל מיני מקומות בעולם, היו פוסקים, והם פוסקים לאזור שלהם. אז התורה הייתה קצת מפוזרת. גם לא היו ישיבות. לא היו ישיבות, באשכנז. בארצות המזרח היו ישיבות, באשכנז לא היו ישיבות. המהר"ל עצמו לא הייתה ישיבות. לא, היה לו איזה שקלוי, זה בית כנסת כזה, שזה מקום שמתיירים בו היום בפראג. והיו שם כמה אנשים שהוא בלמדו. היו לו כמה תלמידים שהוא גידל אותם, אבל לא הייתה השתלשלות של תלמיד, 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 רבנן ותלמידיהו ותלמידי תלמידיהו. זה עוד לא התפתח בארצות אשכנז. והייתה, באופן טבעי, אומר המהר"ל, יש קינה. כל אחד חושב שהרב שלו, שהרב של הארץ שלו, המדינה שלו באירופה, הוא הכי חכם, הוא הכי יודע. והייתה בזורה גדולה בתורה, כן? המשנה ברורה באה ובעצם לפני 120 שנה והיחד את כל תורת אשכנז בפסיקה ההלכתית. בסדר? ובמקביל, הרב חיים מוולוז'ין והנציב מוולוז'ין בעצם ביססו את עולם הישיבות. ישיבות שאנחנו מכירים היום זה תופעה חדשה, זה רק 200 שנה. זה הכל התחיל בוולוז'ין. בסדר? ישיבת וולוז'ין זה אם הישיבות, ככה היא מכונה, כי היא בעצם ביססה את צורת הלימוד שיוצר מציאות שיש אלפי ישיבות בכל העולם. והסגנון הלימוד, וסדרי הלימוד, והרבה פעמים גם אותה המסכת, היא מקבילה בין כמעט כולם. כלומר, איזשהו סדר, סידור הישיבה, והמשנה הברורה זה בעצם הסידור ההלכתי, החפץ חיים. צורת הלימוד וצורת הפסיקה. זה ככה. בארצות המזרח זה היה מסודר הרבה יותר קודם. הרמ"א, הוא כתב הערות על השולחן ערוך. כן? לאשכנזים. אבל עוד אחריו היו המון המון פוסקים אשכנזים, שהם היו בעלי מדרגה, וכל אחד פסק לפי מקומו. רק החפץ חיים הוא בא ויחד את כולם, והכריע לכל האשכנזים למי לפי מי ללכת. בסדר? טוב. אז בואו נחזור לפה. ואם הדבר כך הוא בשלמי המעלה, מכל שכן בדור הבלתי שלם, אומר, מעיד המהר"ל הזמנו, אשר כל דברי זולתו, לא משנה מה אתה שומע, ממי שאתה שומע, אינם לא לרצון. למה? כי לא ילמוד זכות על האומר. אתה בטוח שהאומר הוא טועה, הוא לא שימש כל צורכו, הוא לא יודע את ההלכות, אתה לא מלמד עליו זכות, אתה לא מקבל את דבריו. והרי הוא מקווה, הוא מסכם, הרי הקושי בללמד תורה מצד שתי פנים. צד הראשון, קשה לכוון לאמת, צד שני, שהדברים קשים להתקבל. אומנה, להינצל מזה, להינצל מהקושי הזה של ללמוד תורה, והקושי הזה של ללמד תורה, איך אפשר להיחלץ מזה? להינצל מזה איך כאשר יכוון מעשיו אל השם יתברך אשר הורי של האדם התורה והחוכמה, גם אתה ייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת, כי מאיתו תצא תורה. כלומר, אם המהר"ל אומר שיש לנו בעיות, אדם שניגש ללמוד תורה, הוא חושב שזה מבחן ממבחן התוצאות, זה הדבר הראשון שדיברנו עליו, הוא חושב שהתורה זה מגרש ספורט של תחרותיות ומצליחנות והישגיות, ושאתה צריך להתאפס כיותר בעל חוכמה מאשר אחרים, כן? אז הוא אומר, תפסיקו, תעבדו על המידות שלכם, תפסיקו עם הקהילה הזאת, תפסיקו עם השנאה הזאת. נכון, צריך לעבוד על המידות, אבל המהר"ל פה נותן איזה הרמת ראש, הרמת מבט, אתם רוצים באמת להשתחרר מהתחרותיות, מהקנאה, מהחשיבה שזה הכל מבחן התוצאה, וזה, אתם רוצים להשתחרר מזה, אתם צריכים להבין במה יסכים. אתם צריכים להבין מה זה התורה. צריך להבין להתייחס לתורה בגובה שלה. איך עושים את זה? אני קורא שפירה שאתה שוב פעם. אמנם ינצל מזה, איך אפשר ינצל מזה? איך אפשר בכלל לגשת לתורה בספירה אחר לגמרי, בגובה אחר לגמרי, שבכלל הנושא שכינה, התחרות, זה לא, זה פשוט לא יהיה רלוונטי. איך? כאשר יכוון מעשיו, כשאדם בא ללמוד תורה, מתאמץ על התורה, למה הוא מכוון? הוא מכוון אל השם יתברך אשר הורי של האדם, התורה והחוכמה. צריך להכיר ולדעת שהתורה היא באה מהשם. הוא הוריש לנו את זה. התורה ציווה לנו משה, מור רשע, קהילת יעקב. ולהתפלל, שגם אתה, כמו שהוא נתן לנו את התורה במעמד הר סיני, גם אתה הוא מתפלל שייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת, כי מאיתו, מהקדוש ברוך הוא תצא תורה. אם אדם רוצה להשתחרר מכל התובנות המבולבלות האלה לתורה, אם אדם רוצה באמת ללמוד תורה, לפגוש את התורה באמת, אז הוא צריך להבין, התורה זה מהשם. זה תורת השם. זה לא פיזיקה, זה לא בורסה, זה לא אקדמיה, זה לא שום דבר. זה תורה השם. זה תורת השם שהיא בכלל קדמה לבריאה, כן? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. כלומר, תורה זה לא משהו, זה לא שיש עולם, התורה זה, זה משהו ככה חשוב מאוד בעולם. לא, כפור. יש תורה. הקדוש ברוך הוא הביט בתורה וגזר ממנה איזושהי מגזרת מהתורה, זה כל העולם. אז הסתכל בתורה בגובה, זה בעצם כל מה שהוא רוצה גם במשך הספר, לרומם את המבט שלנו. להפנים שהתורה היא תורת השם, שהיא החוכמה האלוקית, שהיא הרצון האלוקי, לא פחות מזה. זה התורה, ואנחנו מתפעלים שהשם ייתן לנו מתורתו, מאיתו צאתי תורה, שאנחנו עם התורה, נפגוש את התורה בגובה שלה. ברגע שאדם מבין שזה תורת השם, זה כל התחרות עם זה מימינו, משמאלו, מי מצליח יותר, מצליח פחות, זה פשוט לא רלוונטי. כל הדברים עדיין, צריך להתפלל שלא תהיה קנאה, תחרות, אבל הוא מכוון לפה לא להגיד לנו מוסר לעבוד על המידות שלנו, שלא לקנות ולא להיות בתחרות, אלא להבין מה זה התורה. התורה זה לא חוכמה אנושית, זה לא מקצוע, זה לא איזה משהו שהוא פה המצאנו אותו אנחנו, אלא הוא בא עוד קודם לבריאה, כן, חזר אומרים תקעין דורות, זה קרוב לאלף דורות לפני בריאת העולם, התורה כבר שם. תורה, החוכמה האלוקית, כל הרצונות של השם, כל החפצים, כל מה שהוא מצפה מאיתנו, מצפה מהעולם. עם זה אנחנו נפגשים. ואחד המרבה, ואחד הממעיט, אחד מצליח ללמוד הרבה, ולהבין לעומק. אחד הוא ממעיט, הוא מצליח ללמוד מעט, או שהוא מבין, לא כל כך לעומק. ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כך חזרנו. כן? אם הוא מכוון ליבו לשמיים, אני רוצה להבין את השמיים. אני רוצה להבין את התורה שהיא מן השמיים. בזה אני עסוק. אני בא, אני לא רוצה תחרות, אני רוצה תורת אשר. אז אחד המרבה, אחד הממעיט, המרבה והממית, הכמות היא בכלל לא רלוונטית. כן? יכול להיות שאדם יעמול, יעמול שנה שלמה לגמור דף גמרא. אז מה? אין לזה שום בעיה. הכמות זה לא הנושא. כן? דברים שבעולם הזה, הכמות זה הנושא. אבל כשאנחנו עוסקים בתורה, הכמות זה לא הנושא. בסדר? טוב. זאת השם, נהנה גם ממשיך שבוע הבא. באותו עניין.